הכל חי אונליין 93fm.co.il דרך חיים עם הרב חיים איידלס.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-058-600-93-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי www.93fm.co.il.
אנחנו בתוכניתנו דרך חיים, שבתחילתה פינתנו לעומקם של דברים בלימוד וליבון ההלכה ממקורותיה השונים עד לפסיקתה בסייעתא דשמיא הלכה למעשה. בראשית הדברים אנחנו מודים לטכנאי הקום אסור הקו אהוב סגי פרלמוטר. לו הציבור היה יודע מי יושב כאן לאחר המיקרופון, כולו נתינה, כולו אהבה, אהבת ישראל. אנחנו נבקש מכם המאזינים, אם יש בידכם שם אדם הזקוק לרפואה, אנא שילחו את השם בצירוף שמיים ונקדיש את דברי התורה שיאמרו לרפואת כל חולי עמו ישראל, ובתוכם אותם השמות שאתם המאזינים תשלחו. אנחנו נצא כעת ללמוד מעט בדיני הגשם, שברוך השם בשבוע האחרון זכינו לשפעת ברכה. נלמד מעט מדיני הברקים והרעמים בעניינו של יום.
לעומקם של דברים, המחשבה שמאחורי ההלכה.
שוב ערב מבורך לכם המאזינים. זכינו בחסד השם לגשמי ברכה. שבוע עשיר בגשמים וברוחות, משיב הרוח ומוריד הגשם. הרערתי לעצמי שמה אלו כמין משל לדמעות משמיים, על שבר וחללי בת עמי. נלמד הערב יחד את דיני הברק והרעם, ונקדיש את הדברים לעילוי נשמתם של הקדושים שנטבחו על קידוש השם, על עצם מיותם יהודים, ולרפואת הפצועים שיבדלו לחיים טובים וארוכים. כבר מצפים כל כך ליום נקם ושילם. הרניני גויים, כי קרב יום איתכם. מי זה עולה מבצרה חמוץ בגדים, בקרוב בימינו, אמן כן יהי רצון. חכמינו זכרונם לברכה תקנו לנו סדר ברכות. יש ברכות השבח, ויש ברכות ההודעה, ויש ברכות המצוות. פוסק מרן בסימן ריש חב זין בהלכות ברכות, על הברקים ועל הרעמים אומר עושה מעשה בראשית. ואם ירצה, יאמר שכוחו וגבורתו מלא עולם. מבאר מרן המשנה ברורה, שאפשר למעשה לברך את שני סגנוני הברכות על שניהם, ואומר, גם על הברק וגם על הרעם, אפשר לברך או שכוחו וגבורתו מלא עולם, או עושה מעשה בראשית, וכל אחד יחליט מה הוא רוצה לברך. אלא שמנהג העולם לברך על הרעם שכוחו וגבורתו מלא עולם, ועל הברק עושה מעשה בראשית. בסימנך, הרעם יש בו טעות עין, כוחו וגבורתו מלא עולם, הברק מתחיל בבית, עושה מעשה בראשית. נוסיף את דברי בעל הקף החיים, שאת הברכות האלו יש לברך בלי שם ומלכות. אלא לומר ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, או ברוך עושה מעשה בראשית, ברוך שכוחו וגבורתו מלא עולם. השיג עליו מרן בעל הביע עומר בספרו הגדול יחווה דעת, בעריכות עצומה כדרכו, לברך עם שם ומלכות כסתימה דברי מרן השולחן ערוך. וברשות המאזינים נאמר הרבה פרטי דינים בברכות אלו הלכה למעשה. אין צורך לראות את הברק בשמיים. די בזה שרואים לפתע אור שמאיר את השמיים, השמיים כולם מוארים לרגע, כבר צריך לברך את ברכת הברק. כשאדם רואה ברק ושומע איתו ביחד בו זמנית רעם, מברכים על שניהם ברכה אחת, עושה מעשה בראשית. אבל כשרואים ברק, אין צורך להמתין עד שיבוא הרם, כי הרי מהירות האור גדולה ממהירות הכל. אלא מברכים על הברק, עושה מעשה בראשית. ואחר כך, כשנשמע את הרם, נברך עליו שכוחו וגבורתו מלא עולם. זאת אומרת, אם שניהם באו ביחד, שמענו ברק מענן אחד, משתי עננים בעצם שהתנגשו, ורם מעננים אחרים, מברכים על שניהם, עושה מעשה בראשית. אם אנחנו רק רואים ברק, נברך עליו, עושה מעשה בראשית. נמתין, כי מטבע הדברים הרם בהמשך יבוא, ונברך כשהוא יבוא, שכוחו וגבורתו מלא עולם. כי ישנה טעות שנשתרשה כאילו היא הלכה פסוקה. כאילו היא הלכה פסוקה, מקדמים בברכה את כבוד הרב הגדול, מורנו ורבינו, הרבה הראשי של העיר נתניה, הרב קלמן בר, ברוכים הבאים בשם השם. יש טעות שנשתרשה, כאילו היא הלכה פסוקה, שכשרואים ברק ממתינים לרעם, ואז מברכים שתי ברכות, וזו טעות וזה ברכה לבטלה. כי הרי דיברנו שכששתיהם מגיעים ביחד, מברכים רק ברכה אחת. לכן יש לברך כאמור על הברק, ואחר כך על הרעם. דין נוסף בברכת הרעמים והברקים שפוסק מרן, כשאנו מברכים פעם אחת, זה פותר את כל הברקים והרעמים שנשמע בהמשך הסופה והגשם. רק כשהשמיים נתארו לגמרי מכל ענן, והשמיים התבהרו לחלוטין, כמובן לא הכוונה לענני נוצה שהם בלאו הכי לא טעונים מים, רק אז הסתיימה חלות הברכה, וכשהשמיים התקדרו שוב, נצטרך שוב לברך. זה ששמענו בחדשות של רדיו קול חי שירדו עוד גשמים, זה לא נחשב להמשך. המשך הכוונה שיש רציפות של גשם. כשיש הפסקה מוחלטת, מברכים בשנית. כמובן שאם הסופה ממשיכה מיום אחד ליום השני, מברכים בשנית למוחרת. כל מה שדיברנו זה על 24 שעות מעלות השחר לעלות השחר של היום הבא. אדם יושן, ולפתע יש רעם אדיר, והוא מתעורר, הוא מתעורר מכוח הרעש. איך עליו לנהוג לעניין הברכה? הרי הוא לא נטל ידיים, וידיו טמאות עם רוח רעה של לילה. על פי דברי מרן, יש לו לקנח את הידיים בסמיכה משתי הצדדים, זה נקרא כינוח בלשון הפוסקים, ולברך, זה שיש עליך רוח רעה לא מפסיד ממך את הברכה. אבל על פי קבלה, כותב הקף החיים והחידה בברכי יוסף, שאסור לברך שום ברכה כשהידיים טמאות עם רוח רעה. לכן הוא צריך במהירות ליטול שלוש פעמים לסירוגין, על כל יד ולחלופין ליד השנייה כך שלוש פעמים, ומיד לברך, אבל זה כמעט לא מציאותי. למה זה לא מציאותי? כי שיעור הזמן הוא תוך כדי דיבור מסוף שמיעת הרם. עד אז אפשר לברך על הרם, זה בערך יוצא כ2-3 שניות. בזמן הזה זה לא מציאותי בעליל שאדם יספיק ליטול ידיים שלוש פעמים לסירוגין, ולברך על ברכת הרם. לכן מי שמחמיר שלא לברך תוך כדי שנת קבע של לילה, יש לו על מי לסמוך. אדם שמתפלל, אדם שלומד, האם צריך להפסיק את תפילתו ולימודו ולברך על הרם והברק? הרי זה מצווה עוברת, זה מצווה עוברת מבטלת גם תלמוד תורה. פוסק מרן המשנה ברורה, שבין הפרקים, אפילו של ברכות קריאת שמע, מותר להפסיק ולברך. אבל באמצע הפרק של ברכות קריאת שמע אסור להפסיק. דעת בעל השולחן ערוך הרב שאפילו באמצע ברכות קריאת שמע מותר להפסיק ולברך. מדוע? כי זו מצווה עוברת. רק בשעת תפילת 18 או בין גאל ישראל ל-18 רק אז אסור להפסיק. לחילופין, דיברנו כאן על הלכות תפילה. באמצע הלימוד, מי שמובטח לו שהוא חוזר לרצף הלימוד וזה לא מפריע לו שיפסיק, אז אם ככה שיפסיק ויברך. אבל אם זה מוציא אותו מהריכוז, פוסק הבאר משה מדברצין, שלא יפסיק, ואחרי הלימוד, אם יהיה ברק ורעם, יברך אז. ואם יפסיקו הברקים ורעמים, זה לא נחשב שהוא ביטל מצווה, מכיוון שזה היה מפריע לו תוך רצף לימודו. אז בעניינו של יום, ברוך השם זכינו לגשמי ברכה, למשיב הרוח ומוריד הגשם, למדנו ביחד מעט מדיני, אולי אפשר לומר מעבר למעט מדיני ברכות הרעם והברקים, אנחנו נצא כעת להפסקה קצרה, נגיש את דברי התורה לרפואת כל חולי עמו ישראל, ובתוכם השמות שאתם המאזינים תשלחו, כבר מעלים כאן את המסך עם השמות, וכן לרפואת הפצועים שנפצעו באותו טבח נוראי, הקדוש ברוך הוא ישלח להם רפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל. אנחנו יוצאים כעת להפסקה קצרה, וכבר שבים אליכם המאזינים.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים לרפואת ורדה בת חנה, חיה בת בלומה, נחמה אסתר בת רינה מרים, וכן שמות הפצועים משבוע שעבר, באותו טבח נוראי שהיה, הקדוש ברוך הוא ישלח להם רפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל. אנחנו נתייחס כעת לשאלות רבות שנשלחות דרך האתר, וכן מאזינים שממתינים על הקו, לשאלה קצרה, ותכף אנחנו פונים למאזינים. אוכל שנכנס לשירותים, האם מותר לאכול אותו? מותר לכתחילה. כל מה שאסור זה לאכול בשירותים, כמו שכותב הבאר היטב. אבל אוכל שהיה שם, ודאי וודאי שהאוכל מותר. רבי יוסף חיים זוננפלד כותב בספרו סלמת חיים, שנקיי הדעת לא יכניסו אוכל לשירותים. אבל ודאי שהאוכל, אם הוא כן נכנס לשירותים, הוא לא נאסר, כמו שפוסק המנחת יצחק והמרם בריסק. רק אם כבר נגענו בשאלה החשובה הזו, נעיר דבר פלא מהערוך שהובא ברבקי ואיגיר במסכת יומה, שאישה שהייתה בשירותים ומיד מניקה, היא מכניסה רוח רעה לתינוק. הדברים מופלאים מאוד. לגופם של דברים, כפי שאמרנו לפני כן, אוכל שהיה בשירותים הוא מותר לכתחילה, רק נקיי הדעת לא נכנסים עם אוכל לשירותים. מה שמקובל לומר בשם השר שלום מבלז, זכר צדיק לברכה, זכותו יגן עלינו, הרבי הזקן מבלז, שאוכל שנכנס לשירותים הוא נאסר, לעניות דעתי הדבר אין לו מקור בהלכה, אלא עניין יותר מענייני פרישות ותארה, סלסול שנהגו צדיקים בעצמם. ערב מבורך למאזין, בבקשה. שלום וברכה שלום. למאזין, ערב מבורך.
הפנייה אליי?
כן, כן, בבקשה.
רציתי לשאול, אני ראיתי באחד הבתים שבפתח של הסלון, שזה לא עם דלת ומשקוף, אלא פתח רחב, המזוזה פרוסה על הקיר כמו תמונה ולא גלולה בתוך בית מזוזה. מותר לעשות את זה? זה אפשרי? זה מאוד יפה.
זה מאוד יפה, אבל זה מנוגד להלכה. המזוזה צריכה להיות מגוללת, שם שקי צריך להיות בחיצוניות שלה, היא צריכה להיות באופן מסודר על הקיר, או במעונח, או באופן מוטה, ומי שנועה כך עושה את זה נטו לשם יופי. במקום שצריך לשים מזוזה, אסור לעשות את הדבר הזה, כמו שכתבו הפוסקים באופן מפורש, בהלכות מזוזה. אבל מכיוון שכמו שתיארת, הפתח הזה פטור ממזוזה, אין לו משקוף, יש רק
יש
כמין...
משקוף, הקיר הווי, יש משקוף של קיר, זאת אומרת, מהרצפה לתקרה יש קיר, זה... ויש פתח רחב.
זה שמהרצפה לתקרה יש פתח, ועדיין יש חלל גדול להיכנס, צריך לראות את הדבר לדעת האם הפתח הזה מחויב במזוזה. ישנם פתחים רבים של העיניים הפשוטות שלנו נקראים פתח, אבל בדין הלכות מזוזה אין להם דין של פתח כדי שאנחנו נחייב אותם במזוזה. ניתן דוגמה, לפעמים כשהמשקוף הווה אומר מצד ימין או מצד שמאל, לא החלק העליון שמעל, הוא נמשך עם חלק מן הקיר. וכן מצד שמאל או אחד מן הצדדים, זה שלמעלה יש צורת הפתח, זה עדיין לא מספיק בשביל לחייב מזוזה, מכיוון שצריך שמשני הצדדים גם יהיה צורה של פתח. יש בכך הלכות רבות. יכול להיות שהמקום שתיארת מחויב במזוזה. אם הוא מחויב במזוזה, אסור לעשות כך וצריך לגלול את המזוזה בחזרה, ולעשות אותה ככל בתי ישראל שהיא גלולה, והשם שין נמצא מבחוץ, שכך אפשר להיכנס ולנשק את המזוזה. אם המקום פטור ממזוזה וצריך לראות את המקום, ושוב יש ריבוי פרטים וקשה בשידור להבין בדיוק איך הפתח נראה, אז מותר לעשות את הדבר. ועד הרבה, בזה שפורסים שם את המזוזה, הם מראים שהמקום פטור ממזוזה, ולכן רק לשם יופי פתחו את המזוזה.
ומותר לשים על זה ניילון קשיח כזה, זאת אומרת לניילן את זה.
בהחלט, יש בתים כן. רבים שכותבים פסוקים כאלו ואחרים מן תנך, ומנהלנים אותם ושמים אותם בתוך מסגרת יפה ותולים אותם על הקיר, המזוזה הזו תהיה באופן דומה וזהה לפסוקים שכאלו, כי אין למקום הזה חיוב של מזוזה. אבל לו יצויר שמורה הוראה יאמר לכם שהמקום הזה מחויב במזוזה, צריך לגעור בהם ולבקש מהם לגלול את המזוזה.
אפשר להוסיף עוד שאלה בענייני בית?
בבקשה, כשעושים, בשמחה.
משאירים מעמל מה מול הפתח, או כנגד הפתח, מקום מתאים, אני לא יודעת. אפשר לשים על זה, אני יודעת, אם שכחך ירושלים, זה משהו, לאתר את זה במשהו יפה, או צריכים להשאיר את זה ככה ערום?
זו שאלה מצוינת. מרן השולחן ערוך פוסק בסימן דף קוף סמך, שצריך להשאיר עמה על עמה כנגד הפתח. העמה על עמה שאנחנו משאירים כנגד הפתח, או כשאי אפשר נגד הפתח, כשאדם נכנס ודי מהר או רואה את זה ממול או מצדדי הפתח, העמה על עמה הזו צריכה להיות באופן שאנחנו רואים שיש בה סימן מובהק לחורבן, בזה שהשאירו בבית עמה על עמה שבכלל לא סיידו. בהלכה מופיע שלא יסיידו אפילו את הטיח הראשוני. ואומר שכשאדם נכנס הוא רואה את הסדקים של הבלוקים, של הלבנים ששמו אחד על השני. אבל נהגו בבתי ישראל שלא עד כדי כך משאירים המה על המה, אלא את המה על המה כן מטייחים טיח ראשון, אבל את הצבע הסופי משאירים באותה המה על המה גלוי. וכשאדם נכנס, הוא רואה את השוני המובהק, את ההבדל הפשוט, בין כל הבית לאותה המעלמה. כשאנחנו נכתוב אם אשכחך ירושלים על אותה המעלמה, ועדיין נראה סביב האותיות את השוני, את ההבדל בזה שלא תייחו, או על כל פנים לא צבו כפי שאמרנו, את השוני בין כל הבית לאותה המעלמה, הדבר מותר לכתחילה. אבל התפשט הדבר מכיוון שלא רוצים להשאיר המה על המה באופן שהיא לא מסוידת או לא צבועה או לא מטויכת. זה לא יפה, זה לא מתאים לכל הבית שיראה כך. אם כי כתוב בהלכה במפורש שזו גוף הסיבה לעשות את הדבר, כדי להראות שאנחנו משיירים בבתים שלנו משהו שאנחנו לא עושים, סימן שעדיין הבית לא הושלם לחורבן הבית. אז לכן ניסו למצוא כל מיני רעיונות, במקום לעשות המה על המה, קודם אם יש ככה ירושלים, ובזה זוכרים את חורבן ירושלים, או את אותה המה על המה מטשטשים בצורה כזו שלא יראו בעצם שלא צבועה, כי מעל יש איזושהי תמונה, מעל יש אותיות בצורה כזו ואחרת, ובזה הבית נראה כולו יפה. וצריך לדעת שהדבר אסור כאמור. אם הפסוקים האלה יהיו על הקיר, ועדיין יראו מתחת לפסוקים האלה באופן מאוד בולט, את זה שלא סיידו, את זה שלא צבעו, אדרבה ואדרבה, אנחנו מסבירים לכל מי שנכנס הביתה ושואל, למה הצבאי לא ישלים? למה איש מקצוע לא ישלים את הצבע בבית? אתה רואה למה? כתוב כאן, אם משכחך ירושלים, זה סימן לירושלים החרבה. אבל אם אנחנו מנסים לטשטש על ידי הפסוקים האלו, את האמה של אמה מתחת, כדי שלא ישימו לב בשינוי, אז מה הועלנו בדבר? זה הכלל שינחה אותנו.
תודה רבה.
ברוכים תהיו ובשורות טובות. אנחנו נקדיש את הדברים לרפואת הפצועים מהרנוף, אליהו בן מרים, שמואל ירוחם בן בילה, חיים יחיאל בן מלכה, אברהם שמואל בן שינה. ערב מבורך למאזין, בבקשה.
שלום.
שלום וברכה וערב מבורך.
מדברת חנה מירושלים.
בבקשה.
קודם נבקש בבקשה לברך את הילד שדיברו עליו בכל חי, עשו ילד בן 4, בנימין בן שרה, לרפואה שלמה, שנמצא בבוסטון לניתוח בראש, משהו מאוד מאוד
אנחנו מיוחד. כולנו תפילה, כל השומעים וכל המאזינים במהלך כל היום מתפללים ביחד עם המשפחה המיוחדת הזו, שבעזרת השם הקודש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה במהרה, והרבה בזכות המאזינים שנרתמו לדבר. בבקשה.
אמן. עכשיו חברה שלי ביקשה שאני אשאל, כתוב כך, נא את בנך, את יחידך אשר אהבת, אהבת בעבר. למה בעבר? בפרשת שבוע של שבוע שעבר.
למד לשונך לומר אינני יודע. שאלה יפה, צריך להפנות אותה לתלמידי חכמים שבקיאים בדקדוק הלשון, בתנך על בוריו, אינני יודע לענות. שאלה יפה, גם אני תמה על הדבר. שאלה יפה, ברוכים תהיו.
ברוכים תהיו. עכשיו אני יכולה לשאול שאלה שלי, זה היה של חברה שלי, עכשיו שלי.
בבקשה.
מה נחשב להסחד? קיבלתי אישור?
בבקשה, כן, בוודאי, בוודאי.
מה נחשב להסך הדעת? יש המון דברים אנחנו רוצים. אמרו שאם נכנסים, סליחה, אם נכנסים לשירותים, אז ברכת שהכל מתבטלת. אם ברכנו שהכל קודם, נכנסנו לשירותים, לא נוכל לברך נפשות, למשל, אחרי שיצאנו?
הדבר לא מדויק, הדבר לא מדויק. ניתן קודם כל את הכלל שהגברת הזכירה בתחילת הדברים, ולאחר מכן נאמר את הפרט של הדין שהגברת הזכירה כעת. הכלל של הסך הדעת הוא כזה. כשאדם מונח בראשית הדבר על כל מה שיתרחש בהמשך, הווה אומר ומגלה דעתו שכל מה שיהיה בהמשך עדיין נתון לחלק הראשון של הדבר. ניתן דוגמה. אדם בירך ברכת שהכל נהיה בדברו, שהגברת הזכירה, וחשב בדעתו, אני מברך כעת על כוס שתייה שהכל נהיה בדברו, ואני עכשיו מתארח אצל אמי, אצל חמותי, אצל חבר, ואני מתכוון בעצם על כל מה שהבעל הבית יגיש בהמשך, על כל מה שאני בביתי שלי, שזה דין יותר פשוט, אשתה בהמשך. גם אם יעבור במשך שעתיים רצופות, וישתה עוד כוס, ועוד כוס, ועוד כוס, ברכת בורא נפשות תאמר בסוף. כשאדם בירך ברכת שהכל נהיה בדברו בתחילה, וחשב על אותו כוס, ולא ידע אם הוא כן ישתה או לא ישתה, אנחנו תולים לומר שכשהוא סיים את הכוס הראשונה, ודרכו לשתות כוס אחת ולהמתין, ולשתות אחר כך כוס אחרת ולא כוס לאחר כוס, השיח דעתו מן הדבר. בטלה מחשבתו הראשונה. ההסך הדעת נאמר בכל דבר שהדעה הראשונה לא נתונה אליו, עד כדי כך שכדי לצאת המון מחלוקות, כותב האגרות משה שאדם צריך להרגיל את עצמו, לברך ברכת שהכל נהיה בדברו, או לעשות כל דבר שיש לו ספק מה יהיה בהמשך ולכוון, אני מכוון רק על הכוס הזאת, רק על הפרי הזה, רק על המצווה העכשווית, וממילא כל מה שיבוא לאחר מכן, אין בכוונתו לאחר מכן. זאת אומרת שכשיש לנו ספק בהסך הדעת, אנחנו נחייב אותו לברך שוב, תשיח את דעתך מראש מהדבר. זה הגדר של הסך הדעת. מכאן נלמד לגבי מה שהגברת אמרה, אדם שבירך שהכל נהיה בדברו, והלך לרגע להתפנות. לכאורה כשהוא מתפנה, הוא לא יכול כעת באותו מקום לא לברך, לא לעשות מצווה, לא להמשיך לאכול, האם זה נחשב הסך הדעת זה שאני נמצא במקום שבו אני לא יכול להמשיך את הדבר הראשון, על אף שדעתי לא הוסחה? יכול להיות שאני הלכתי להתפנות, יכול להיות שאני נמצא עכשיו במקום אחר, זו מחלוקת גדולה בין הפוסקים. היו שהכריעו, כמו שהגברת אמרה בתחילת הדברים, שמכיוון שאני נמצא במקום שבאמת אין לי אפשרות להמשיך את הדבר הראשון, זה נחשב להסך הדעת. אדם שהלך להתפנות באמצע תפילה, שוב יברך על התפילין, שוב יברך על התלית, שוב יברך בורא נפשות. אדם שהלך באמצע האוכל, אדם שהלך לשירותים, מרן פוסק בסימן קופסמך בצורה פשוטה, שיוצא החוצה צריך ליטול ידיים שוב ולברך המוציא, וגם על זה נחלקו, יש על כך מחלוקת גדולה, והכרעה של הביור הלכה שלא מברכים על נטילת ידיים והמוציא שוב. השאלה, עד כמה אנחנו מחשיבים את הסך הדעת? ולכן, הכלל בהסך הדעת צריך להיות אצל האדם, שכשהוא יברך, יחשוב מראש לאן הוא רוצה להמשיך את הברכה. עד כמה הוא רוצה לקחת את הדבר? זה רלוונטי בכל דבר, למעט השאלה שהגברת שאלה, מה קורה אפילו שאני התכוונתי להמשיך עכשיו לאכול ולשתות. אבל טכנית אני נמצא במקום שבו אין אפשרות להמשיך את הברכה ואת המקום, בזה יש מחלוקת, והכלל שבידינו, ספק ברכות, להקל. וממילא, מכיוון שבירכת שהכל, ועכשיו האדם הלך להתפנות, יוצא החוצה וכן מברך בורא נפשות. ספק ברכות להקל זה לא רק להקל מי לא לעשות, זה גם להקל בכן לעשות במקרים מסוימים. זה הכלל שינחה אותנו בהלכות הסך הדעת. לגבי קחנה את בנך, את יצחק אשר אהבת, זו שאלה שצריך לתת עליה את הדעת. שמה אפשר לומר, על פי מה שכתוב במקובלים, שהמאמר הזה לאברהם אבינו ביקש ממנו לקחת את כל האהבה הנושנה שלו ולהכניס אותה בתוך ליבו, ומעכשיו לייחד רק האהבה כלפי הקודש ברוך הוא. אז במילה האהבה הזאת היא מלשון עבר. אבל עדיין, השאלה יותר טובה, יותר טובה מהתשובה. אז צריך לתת על כך את הדעת. ברוכים תהיו.
תודה רבה, ברוכים תהיו.
ערב שבת שלום. למאזין נוסף, אבל נבקש מהמאזין לרגע קט כדי לענות על שאלות נוספות שנשלחות, ואנחנו נענה בקצרה. פאק שנשלח, בחסד השם בנינו בית כנסת מפואר כאן בצרפת. והתעוררה שאלה, האם יש מקום מיוחד לרב ליד הארון קודש? או שזה לא משנה איך נשב הרב, ילמדנו הרב הלכה למעשה. נאמר בקצרה כי מאזינים על הקווים, אבל זו שאלה הלכה למעשה. נאמר את המקורות שעוסקים בדבר, ואתם תכריעו בעצמכם איך לנהוג. הפרי מגדים מביא את דברי הספר חסידים, שהצדיק צריך לשבת בבית הכנסת מימין לארון קודש. הרי כתוב מימינו אש דת למו. וכך נהגו לעולם החסידים, שהאדמור והרב יושב מצד ימין, כמו שכתוב בעריכות בספר משמרת שלום מקוידינוב. הוא מוסיף שאצל חלק עד הרבה נהגו לעמוד מצד צפון, כנגד מקום שחיטת הקורבן, כשלמעשה זה מנהג אשכנז. חושבני שהמסכם הגדול הלכה למעשה את העניין הזה הוא הרב שטרנזצל, בשוט הנפלא שלו בצל החוכמה, והמסקנה שלו היא כך, שבאירופה שמתפללים לצד מזרח כנגד ארץ ישראל, אם כן הארון קודש ששוכן כבוד בצד מזרח, פניו כלפי מערב, הימין של הארון קודש הוא השמאל של אלו שממולו, ממילא יש דווקא לרב להיות בצד צפון של בית המדרש, בשמאל הארון קודש, כשלמעשה כשהרב יושב על כיסו הוא מתהפך כלפי הקהל, והימין שלו צמודה לארון קודש, כך תנהגו למעשה. תמקמו את ארון קודש בצד מזרח של בית הכנסת, ואת כיסא הרב לצד צפון משמאל ארון קודש, ותלמדו את דברי הספר חסידים שאמר שצלות מצד ימין, הכוונה היא שכשהרב יושב הפוך לקהל, אז ממילא הוא יושב בצד של ארון קודש, הוא יושב מצד ימין, שבעצם זה מצד צפון. ערב מבורך למאזין, בבקשה. שלום וברכה וערב מבורך.
רציתי לשאול לגבי ברוך הוא, ברוך שמו, למה עונים רק בברכות ולא גם בפסוקים?
מה הכוונה בפסוקים?
שהרי לומדים את זה, הטור מביא בשם אביו ושם סבו, שאומרים את זה, למד את זה מהפסוק, כשם השם יקרא בגודל.
לא בגודל, לא כן, על פי הגמרא בברכות.
אז למה לא נאמר ברוך הוא ברוך שמו, גם כשאנחנו שומעים פסוקים, מלבד מה שאנחנו נוהגים חלק בברכת כהנים?
הגרא שם במקום מאיר, שבעצם ברוך הוא ברוך שמו, זו תקנת אחרונים, שנאמרה רק במקומה. זה כמין אסמכתא גרידא. לכן הגרא חולק על עצם הדבר. כל מה שאנחנו אומרים ברוך הוא ברוך שמו, זה כדי לומר ברבים להלל את הקודש ברוך הוא, כי שם השם יקרא, אתם אבו גודל אלוקינו. לכן אין לך אלא תקנתו, שבבית הכנסת, בציבור, כשאומרים ברכה, אתה מברך את הקודש ברוך הוא, אנחנו נווה אבו גודל אלוקינו כנגדך. אבל אין לך אלא תקנתו. כשנכון שהפסוק הוא אסמכתא גרידא, אבל מהפסוק הזה לומדים רק לדבר עצמו, כששוב נדגיש שיש שחולקים על עצם הדבר, וטוענים שברוך הוא ברוך שמו הוא לא מעצם הדבר, ואפילו יכול להיות בגדר של הפסק. ודאי וודאי שאם אדם יגיד ברוך הוא ברוך שמו באמצע פסוק, אין בכך מניעה, אבל אין בכך חיוב. מה שאין כן שתקנו לומר ברוך הוא ברוך שמו, כשמברכים את הקודש ברוך הוא בתוך קהל, כשאומרים בקול, כשאומרים בעשרה, כשאומרים בבית הכנסת, יש כאן מעליותה כלפי שמיה שאין בקריאת פסוק נטו.
שאלה גם לגבי שניים יקרא. את יודעת מתי כדאי לקרוא הכל לסיים, הכל לפני שבת, הכל לקרוא בשבת, כי ראיתי בטור בבית יוסף שזה קצת מבורכה שם, זה לא...
הדרך הנכונה בה ישכון אור, זה כמו שכותב מרן החפץ חיים בביאור הלכה בסימן רש פי, שהאדם צריך לגמור את פרשיותיו עם הציבור, כמו שכתוב בגמרא בברכות דף ת, עם הציבור זה כפשוטו, ואומר לדאוג עד מתי שהציבור יקרא פרשת שבוע, עד אז ברבים, בספר תורה, בשבת, בבוקר, עד אז לגמור את הקריאה שניים מקרא ואחד תרגום. כל אדם יכול לעשות את זה בדרכו שלו. סוף הזמן לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום לכתחילה, בדיעבד זה עד שמחת תורה, כי הכל נחשב עם הציבור, כי הציבור עדיין עסוק בחמישה חימשי תורה, אבל עם הציבור, בלכתחילה של הדבר, זה ביחד עם הציבור, בשווה עם הציבור, השבת פרשת ויצא, החזן, אבל קורא, כל מקום כמנהגו יקרא בשבת בבוקר את פרשת ויצא, אני כבר סיימתי שניים מקרא ואחד תרגום. זו הדרך הנכונה ביותר. מקובל לומר בשם הגרר, כך מופיע בספר מעשרה, וכך נהג דודי זקני מרן הרב אלישיב, שכל יום היה אומר מראשון עד שני, משני עד שלישי, ובשבת היו מתפללים מנחה בזמן, מקבלים תוספת שבת כראוי, שזה דבר שבכלל ראוי להעיר עליו, ואז בהפסקה, לפני תפילת ערבית, היה משלים, כך נוהג דודי זקני מרן הרב אלישיב, להשלים את שער הפרשה. כשעיקר החיוב כאמור, זה עד זמן שהבעל קורא יקרא בבוקר. נוסיף, כשדיברנו על ראשון ושני, שאין מקור להפסקות האלו שני, שלישי, רביעי, חמישי, הגר"א כותב שזה תלמיד פשוט החליט איכן ליצור את ההפסקות, רואים שאין הקשר לפעמים, הדברים מפסיקים באמצע, אבל לתת לנו סימן ביום ראשון עד שני, ביום שני עד שלישי וכן הלאה. הכל פנים, להספיק עד מתי שהחזן קורא בתורה. כשאדם לא הספיק, כותב המגן אברהם, וכותב השלה, ומביא אותם המשנה ברורה, שאפשר לקרוא ביחד ממש עם החזן. וכאן יש מחלוקת גדולה איך לנהוג ביחד עם החזן. לדעת השלה, החזן, הבעל קורא, קורא פסוק, אנחנו קוראים איתו ביחד. יש את ההפסקה כעת של שני, ועושים מי שברך לעולה, ומי שברך לעולה שיעלה אחריו, וכן הלאה. באותו זמן אפשר לקרוא שוב מקרא. ואם אפשר להספיק, אפשר גם לקרוא תרגום. המגן אברהם אומר שאפשר לקרוא לא במקביל לחזן, לא במקביל לבעל קורא. עצם זה שהוא קורא ואני קורא, זה נחשב שאני קורא עם הציבור. אני לא צריך לתת דווקא את הדעת למה שעכשיו הוא קורא. וכך נהגו רבים בעם ישראל להכריע כדת המגן אברהם, אנשים אין להם את הפניות במהלך השבוע לשניים מקרא ואחד תרגום. כשהחזן, הבעל קורא, קורא את הקריאה, במקביל אליו קוראים את הפרשה, וחלק נוהגים כמו שנהג הסטייפלר, כמו שמופיע בספר אורחות רבנו של החזון איש והסטייפלר, לקרוא את כל הפרשה פעם אחת מקרא, עוד פעם פעם אחת מקרא, ועוד פעם פעם אחת תרגום. כשבכך יש דעות לכאן ולכאן, האם לקרוא פסוק בפסוק ותרגום, או פרשה פרשה, או את כל הפרשה כולה, אבל כאמור הציבור הקל לקרוא ביחד עם הבעל קורא, לא במקביל אליו, את כל הפרשה כולה, שניים מקרא ולאחר מכן תרגום. הדברים האלו הם הקלות, הם בדיעבד. גם המגן אברהם אומר אותם כשאדם נתקע ולא הספיק. אבל ודאי שלכתחיל, האדם צריך לשום אורחותיו, וכל יום לתת מעט זמן, זה לוקח דקות ספורות, למעט פרשות ארוכות מחוברות, וכל יום לומר את המעט יחד עם התרגום, וביום שישי להשלימת שביעי, ולפני קריאת הבוקר, לפני תפילת שחרית מופיע בביור הלכה, שעדיף עוד לפני תפילת שחרית, להשלים עד הסוף, עד סוף הקריאה, אין צורך לקרוא את ההפטרה, ובכך ישלים פרשיותיו עם הציבור, שחזל אומרים שמעריכים לו ימיו ושנותיו.
כן,
אני אומר
רק, אני אשאלה עוד שאלה אחת.
בבקשה.
אני רוצה לגבי תלמיד החיים, אני לומד בישיבה, וכשרב נכנס, כשאחד מהראשי ישיבה נכנס לבית המדרש, או לחילופין לחדר אוכל, אם צריך לעמוד, האם אני גם, אני יושב בבית מדרש שלנו מאחורה כזה כמו רמפה, שחלק יושבים בה, החלק מוגבר, אם זה משנה, אם הרב נכנס לחלק התחתון.
אנחנו נוטים לומר, על אף שההלכה היא פסוקה שצריך לקום וגם באמצע לימוד, כמו שמופיע בלכות תלמיד חכם, וסימן ריש ממד על פי הגמרא בקידושין, אנחנו נוטים לומר שהתלמיד חכם אוכל על כבודו כדי שלא יהיה ביטול תורה. היה דבר נפלא, דבר מיוחד במינו, לראות את מורנו ורבינו, שר התורה, רבי שלמה זלמן אוירבך, נכנס לבית הכנסת, נכנס לבית מדרש, בכל מיני הזדמנויות שהציבור בלאו הכי עמד, כדי שלא יקומו לכבודו, וכדי שלא יבטלו חלילה וחס מלימוד תורה. אנחנו אבל לא יכולים לשער שהוא מוכל על כבודו, צריך לגשת לאותו ראש ישיבה, לאותו רם, ולומר לו במחילה, כל פעם שכבודו נכנס, ההלכה מחייבת לקום, ואני רוצה בכבודך, אבל אני מרגיש שזה לוקח לי את הריכוז מהלימוד, אני לא יודע מתי כבודו יגיע, ושמה אני לא מכבד אותך כראוי, ונחשל לך זה שלום בכבוד תלמיד חכם, שזה דאורייתא לפי רוב הפוסקים, ככה אמר לי בעבר דודי זקני מרן הרב אלישיב, שסתימת הפוסקים שכבוד תלמיד חכם הוא דאורייתא, אז אנא מכה, תמחול על כבודך, וכמו שכותבת הגמרא בקידושין, שתלמיד חכם שמחל על כבודו, כבודו מחול.
לגבי החדר אוכל, האם הוא
אוכל בוודאי, הוא בוודאי שבחדר אוכל כולם צריכים לקום ללא יצא מן הכלל, ודאי כבוד התורה מחייב בקימה והדרת פני זקן, ללא שום ספק, כל מה שדיברנו זה רק באמצע לימוד תורה, שלא להגיע לידי ביטול תורה. ברוכים תהיו, תודה על ההערות החשובות, ערב שבת שלום. שאלה מן האתר, פרסומות וחוזרים, שבוע שעבר הרב פסק שי"ג מידות צריכות להיות רק בציבור. האם הבנתי נכון? נכון, הבנת נכון. זו הכרעת מרן הרב ווזנר בשבט הלוי, שצריך להפסיק ולומר עם הציבור. נכון שהבן איש חי בספרות תורה לשמה מקל בדבר, שכשהתחילו לומר וידוי זה נחשב שכולם ביחד, אבל כאמור זו הכרעת מרן הרב ווזנר, ונוסיף שהכרעת הפוסקים שההתייחסות לי"ג מידות זה כמו התייחסות לקדושה שמחויבת בעשרה, הם מפסיקים הכל בשבילה וגם באמצע תפילת עמידה, שותק ומכוון. לרפואת אליהו בן מרים, בנימין בן שרה שהזכיר, אוסנת פייגה בת ריילה, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה וכבר שווים אליכם המאזינים.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים. מסגד שנעקר בסוגריים נשרף, האם יש לברך על כך בשם ומלכות שנעקרה עבודה זרה מארצנו? אני מתייחס נטו נטו הלכתית ולא נכנס למסר שבשאלה, זה לא המקום להערות שכאלה, אולי בשידורים אחרים. נכון שמרן פסק על פי דברי הגמרא במסכת ברכות, שמי שרואה מקום שנעקרה משם עבודה זרה, מברך בשם ומלכות שעקר עבודה זרה מארצנו. אבל פסק בעל הדברי יציב, שעל מסגד לא מברכים ברכה זו. מדוע? כי הם מתאספים שם לתפלות שלהם. אין שם צלמים, אין שם עבודה זרה. כמו שכתוב במקור חיים, שהישמעילים הם למעשה לא עובדי עבודה זרה. לכן צריך לברך, אבל בלי שם ומלכות. מאירים כאן מה הייתה דעתו של הרב קוק, זכר צדיק לברכה, לגבי היתר מחירה. צריך לדעת שהרב קוק, כשדעתו לגבי היתר מחירה הושמעה ברמה, הוא לא היה הראשון שהשתמש ביתר הזה. כבר עשרות שנים לפניו, רבי יצחק אלחונון ספקטור והנציב מוולוז'ין בתקופתו ועוד, כבר דיברו על היתר. הרב קוק דווקא החמיר עוד יותר מאשר הפוסקים בני זמנו, והתיר רק לעשות מלאכות דרבנן ולא מלאכות דאורייתא. אז לכן דווקא היתר מחירה שהושמעה ברמה על שם גאון הגאונים, האיש הקדוש הרב קוק, דווקא הוא החמיר בזה יותר מאשר רבים שהקלו גם במלאכות דרבנן, גם במלאכות דאורייתא מחילה, כמו הרב שמואל מואליבר וכדומה. ערב מבורך למאזין, בבקשה.
ערב טוב, שכבוד הרב.
ערב טוב ומבורך, בבקשה.
ברכות, זה גם משהו בשבת. אם מישהו יוצא משירותים, והוא שומע קדושה, או ברכו, ועוד לא עשה את הברכה אשר יצא, האם הוא יכול להגיד?
אז נענה ברשותכם, קודם כל, על השאלה הזו. אדם שיוצא משירותים, הידיים שלו עדיין שורות עליהם רוח רעה לפי רוב הפוסקים. יש מן הפוסקים...
לפני נטילת ידיים.
לפני נטילת ידיים. קודם כל נאמר לפני נטילת ידיים, מה שהייתה שאלת כבודו. אדם שיוצא משירותים מבית הכיסא, הידיים שלו שורה עליהם רוח רעה לפי רוב הפוסקים. יש מן הפוסקים שכותבים, וזה מופיע בשערי תשובה בסימן ד', שאין עליו רוח רעה. אלא מה שיש בשירותים זה עניין של נקיות, איקון לקראת השם אלוקיך שהידיים יהיו נקיות. אם אדם לא נגע בידיו בכלל, מעיקר הדין לפי אותם פוסקים לא צריך בכלל לטול את ידיו. אנחנו מחמירים כדעת רוב הפוסקים שיש רוח הרע בשירותים, וגם אדם שנכנס לשירותים ונכנס לשם ולא עשה שם את צרכיו, רק נכנס ויצא לסיבה כלשהי, גם צריך לטול את ידיו. כעת אומרים קדושה, הברז קצת רחוק, הוא נעמד בפתח השירותים, עוצר ורוצה לומר קדושה ביחד עם כולם. מעיקר הדין יכול לקנח את ידיו בבגדו, אם זה מצד נקיות ודאי שדי בכך, וגם מצד רוח רעה בזה שקנח את ידיו, יכול לומר קדושה, משום מכל נקראת השם אלוקיך, עשיתי כל מה שאני יכול. אבל כותב הקף החיים בסימן סמך א', בסימן סמך ו', מחילה. ואיתו קבוצה גדולה מהפוסקים, שעל פי הקבלה, על פי הזוהר, אדם ששורה עליו רוח רעה, ואומר דברים שבקדושה, אז חלילה הדברים שלו הולכים לא למקום טהור. לכן, אלו שמקפידים בדבר ולא יפסקו כיצד עיקר הדין, לקנח את ידיהם ולומר קדושה עם הציבור, אלא ישתקו ויכוונו רק את ליבם למה שהציבור אומר, לכאורה עושים את הדבר הנכון. כי שומע כעונה, שמעתי, כיוונתי את עצמי, אני נעמד ביחד עם הציבור. אני חושש לדעת הזוהר ומקובלים שקודים דרים קשים מאוד לאדם ששורה עליו רוח רעה או של שינה או של שירותים או כל דבר שמופיע בפוסקים כדין של רוח רעה. מקנח את ידיי משום מכון לקראת השם אלוקיך. אין לי אפשרות טכנית להגיע לברז כי אז אני ישונה מכל הציבור שעומד ואני פוסע לי תוך כדי קדושה ומכוון לציבור. שמעתי פעם ממורי ורבי הרב שטרן שמן הראוי לשים את היד על הפה, כאילו שלא ישימו לב שהשפתיים שלו לא ממלמלות, כאילו מתחת ליד שמכסה את הפה, חושבים שהוא גם ממלמל ביחד עם כולם קדושה. אז אם כך, ההכרעה לדינה, מעיקר הדין מותר לכתחילה, מותר לכתחילה לקנח את הידיים ולומר קדושה, אבל אדם שמחמיר בדבר ומקנח את הידיים ורק מכוון לקדושה עושה את הדבר הנכון, כי בכך גם יוצא ידי חובת המקובלים שכותבים את הדבר כדבר חמור שלא לומר שום דבר שבקדושה תוך כדי ששורה עליו רוח רעה.
עכשיו אם בן אדם
אני רוצה להתנצל לפני כבודו, השאלות של כבודו חשובות, אבל אני רואה שהזמן הגיע כמעט לקיצו. אנחנו בסייעתא דשמיא בשבוע הבא, אנחנו נמשיך הלאה, אנחנו נטריח את כבודו בשבוע הבא להשאיר אותנו הלאה בשאלותיו. אנחנו חותמים את השידור ומודים לטכנאי ולמפיק שמסמנים לי שבעצם יש עוד רגע פנוי, אז אם כך אנחנו נעלה מאזין נוסף, נתנצל לפני המאזין הקודם ונעלה אותו שבוע הבא בלי נדר. ערב מבורך למאזין, מחילה, חשבנו שהזמן הגיע לסיומו, בבקשה.
ערב טוב.
הנפלאה. ברוכים תהיו, תודה לכם.
למשל, היו לי שתי שאלות, אבל מחמת קוצר הזמן נשתפק רק באחת מהן, בהמשך לשאלה ששאל מאזין קודם, לגבי שניים מקרא ואחד תרגום, רציתי לשאול האם כל פרשה עומדת להשמה, נניח אם אדם בשטר ויקרא קפץ את עצמו, שהוא לא אמר עד עכשיו, אז יש טעם ויש עניין להתחיל מעכשיו, או שצריך להשלים את כל פרשיותיו עם הציבור, אז מכיוון שהוא נשפט, אז צריך
להתחיל
מבראשית, ואחרת זה לא נחשב.
זו שאלה מצוינת. הרבה לפתע נזכרים שכחו פרשה, עכשיו הם כבר אוחזים בספר אחר. כותב הדברי יציב בחלק אורח החיים, הרבי מקלויזנבורג, שהכוונה שעד שמחת תורה הוא השלים את כל הפרשיות עם הציבור. זה לא חייב להיות דווקא לפי סדר. גם אם אני עכשיו נזכרתי שבעצם את פרשת נוח, לא אמרתי שניים מקרא ואחד תרגום, אני יכול להשלים את פרשת נוח, ולאחר מכן להמשיך הלאה לפרשת ויצא וישלח וכן הלאה. העיקר שבמהלך השנה, באותו סיבוב שסיימו חמישי תורה, אני הייתי ביחד עם הציבור באופן הכולל שסיימנו ביחד, נכון שזה היה למפרע, נכון שזה לא היה באותו זמן, איחרתי, הקדמתי, אבל בסופו של דבר השלמתי את פרשיותיי עם הציבור עד שסיימו את התורה כולה. ברוכים תהיו. אנחנו כעת באמת הגענו לחיתומה של התוכנית. נודה לכם המאזינים, נודה לסגי פרל מוטר, לידידינו היקר נתי חדד שהיה כאן איתנו. נודה לכם המאזינים, נגליש את דברי התורה שוב לרפואת כל חולי עמו ישראל ובתוכם הפצועים, שמואל ירוחם בן בילה, חיים יחל בן מלכה, אברום שמואל בן שיינה. נודה לכם המאזינים, ערב שבת שלום עם בשורות טובות, נשתמע בסייעתא דשמיא בשבוע הבא, בשעה 10, בשורות טובות וערב שבת שלום.